שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, בעמוד 775, אנחנו קוראים את ההקדמה לתלמוד 10 הספירות, בעוד כף א' שבטור א', ניתן להוריד את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור, שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. שוב, כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 775, טור א', עוד כף א'. ועוד קשה הן בדברי הרחו ז"ל והן בדברי הגמרא, שמשמע מדבריהם, שצריך האדם לאיזו הכנה והצטיינות מיוחדת כדי לזכות בחוכמת התורה.
זה איפה שהוא אומר בדף הקודם, 774, טור ב', אז הוא אומר, תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 5 שנים או 3 שנים שם, השטוב לא רואה, כן? זאת אומרת שכאילו מישהו חכם הוא מסיק מהר ומי שלא, לא? שצריכים איזו הצטיינות, שזה תלוי מסכל של האדם. כן, והלא אמרו.
והלא אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם. כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא.
זאת אומרת, לא תלוי בשכל, שמישהו חכם, מישהו טיפש.
כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו.
זאת אומרת, שלקנות את התורה לא צריכים בשכל בכלל, אלא רק בירה.
הרי שאין צריכים כאן לשום הצטיינות מוקדמת, אלא רק בסגולת עירת השם וקיום המצוות בלבד, זוכים לכל חוכמת התורה.
שמתקנים את הרצון לקבל בתרי"ג הרצונות שלו הפרטיים, ועל מנת להשפיע שיהיו בזה רוכשים את התורה.
עוד כף ב', אכן, אם נשים לב לדבריו ז"ל, הם המתבארים לפנינו כעצם השמיים לתואר. כי מה שכתב, מוטב לו שיניח את ידו הימנו, אחר שבחן מזלו בחוכמת הנגלה. אין הכוונה על מזל של חריפות ובקיאות, אלא כמו שבארנו לאל, בפירוש, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. כלומר, שעמל ויגע בתורת הנגלה, ועדיין היצר הרע בתוקפו עומד, ולא נימוך כלל. כי עדיין לא ניצל מרהורי עבירה, כמו שאמר רשי לאל בביאור, בראתי לו תורת תבלין. ולפיכך, מייעץ לו שיניח את ידו עמנו, ויעסוק בחוכמת האמת, משום שקל יותר להמשיך המאור שבתורה, בעסק והגיעה בחוכמת האמת, מבהגיעה בתורת הנגלה. והטעם הוא פשוט מאוד, כי חוכמת תורת הנגלה לבושה בלבושים חיצוניים גשמיים, דיינו גנבה, גזלה ונזיקין וכדומה, אשר משום זה קשה וכבד מאוד לכל אדם לכוון דעתו וליבו להשם יתברך, בעת העסק, כדי להמשיך המאור שבתורה. ומכל שכן, לאיש כזה, שהוא כבד וקשה בעיון התלמוד עצמו. ואיך יוכל לזכור עוד בשעת הלימוד בהשם יתברך? כי להיות העיון הוא בנושאים גשמיים, הם חס ושלום אינם יכולים לבוא אצלו עם הכוונה להשם יתברך בבת אחת. ולכן מייעצו לעסוק בחוכמת הקבלה, אשר חוכמה זו לבושה כולה בשמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואז, כמובן, יוכל לכוון דעתו וליבו להשם יתברך בשעת לימוד בלי תורך. ואפילו הוא קשה העיון ביותר, כי העיון בנושאים של החוכמה והשם יתברך הם אחד, וזה פשוט מאוד.
זאת אומרת, מובן שאם אדם מגיע לתיקון הנשמה, יכול להתחיל ללמוד כל הספרים, כן? פשט, ראים, דרוש, סוד, מה שקוראים, ככה אותם, לא חשוב, משנה, גמרא, חומש, הלכות, הכל שיקרא, הכל שלמד, רק נותנים לו תקופה. עד 5 שנים. אם תוך 5 שנים הוא לא מגיע ללשמה, סימן שלא יכול לרכז את הכוונה שלו נכון בזמן הלימוד. ולכן לא בא מאור מחזיר למוטב, ולא מתקן אותו. או שבא, אבל לא מספיק. כן? לכן מחויב, לעבור לחומת הקבלה. או שיכול מיד להתחיל לעסוק בחומת הקבלה. כי העיקר זה להגיע ללשמה. אחרי שהוא מגיע ללשמה, מה שיפתח, תמיד הוא יראה שמדובר בפעולות הבורא, ובאיך שאדם שצריך להתחבר עם לפעולות האלו, ולהגיע על ידם לדבקות. שאלות? כן, מנס.
למה הכוונה המילים חוכמת הנגלה פה? לספרים מסוימים או משהו אחר? הוא כותב, בחן מזלו בחוכמת הנגלה.
בחוכמת הנגלה הכוונה היא ללמוד חוץ מספרי הקבלה. חוץ מספרים שכתובים בשפת הקבלה. כי כל הספרים מדברים על פעולות הבורא. אחרת זה לא נקרא ספרות הקדושה. ברור, כן? ספרי קודש זה נקרא ספרים שמדברים על פעולות הבורא. אז בפעולות הבורא יש כמה שפות, כן? כמה היבטים. כן? זהו. אז כמו שכותב הגר"א, אז מתחילים ממסעוד נגיד, לא חשוב איך העמך מתבלבל בזה. אלא אתה יכול להתחיל ממה שאתה רוצה, מחומש, ממשניות, מהלכות, או הכל ביחד ללמוד. העיקר זה שאם אתה לומד, שים לב שאתה, אם לא עברת 5 שנים, כי מלכתחילה אתה צריך לדעת שצריכים להגיע ללשמה. כל השאלה בלימוד התורה, האם אדם יודע מה זה להגיע ללשמה, שזה חובתו. כי לשם זה ניתנה תורה. לשמה זה נקרא על מנת להשפיע. האם אדם מקבל מאור המחזיר למוטב בזמן הלימוד התורה, שלשם זה ניתנה תורה, כדי לתקן את היצר הרע, בתרי"ג הרצונות שלו, פרטיים, כדי שאדם יוכל לכוון על כל רצון ורצון, להשתמש בו על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. שזה נקרא לשמה. זהו. אז האם אתה מגיע ללשמה על ידי לימוד שלך תוך 5 שנים במה שאתה לומד או לא? אם לא, אתה חייב לעבור לחומת הקבלה. אם אתה בחומת הקבלה לומד 5 שנים ולא להגיע ללשמה, אין לך יותר למה לעבור. לאיזה מקורות, אלא אתה צריך לבדוק את עצמך היטב טוב טוב כל פעם ופעם, למה אתה לא מגיע. חיסרון הכוונה. למה חיסרון הכוונה? חוסר קשר עם החברים. כי הבורא לא מביא לאדם איסורים בקצב שהיינו רוצים כדי להגיע ללשמה, אלא הוא נותן לאדם הזדמנות שאדם ירחוש את החסרונות ללשמה מהסביבה. מה זאת אומרת? שאני יראה מהחברים על ידי קינה, תאווה, כבוד שמוצאים אדם מהעולם, כמו שכתוב. אז אני על ידי זה, שאני רואה שחברים שלי משתוקקים, שמכבדים את הבורא, שאת העבודה דלה על מנת להשפיע, השקעה כל אחד באחרים, הם מראים אחד כלפי השני על אהבת הזולת, כמו שהרבש כותב, כן, במאמרים שלו על החברה. אני על ידי זה מתחיל לקבל רצון גם כן, מפני שאני אגואיסט, ויש לי קנאה, תאווה וכבוד עצמי, ואני רוצה להיות לא פחות מהם, אפילו יותר מוצלח מהם, בצורה טבעית. אז אני צריך להתרשם מהם, לקבל מהם את ה... לקבל מהם את ה... אותו התפעלות. אם אני מתחיל להתפעל מהם, נגיד אני מתחיל להתמלות בקינה. למה הם מתקדמים ואני לא? כי אני רואה איך שהם מתייחסים זה לזה, ואני לא כל כך. איך שהם שקועים בלימוד, שואלים שאלות. בקיצור, אני מתחיל לראות שאני ככה לא כל כך מוצלח. זה מעורר בי כוחות שאני לוחץ על עצמי. אמנם שכוחות האלה אתה יכול להגיד שזה איסורים, אבל יותר טוב איסורים כאלה מה שאחרים, כי זה איסורים שאין לי דחף לבורא. ואז אני מתחיל לפתח כל מיני כאלו הנטיות לכוח עליון, לבורא, להשפעה, לחיבור. ודאגה הזאת היא דאגה שמביאה אותי בצורה ישירה לבניית הכלי. כן?
נגיד שאני מארגן לעצמי סביבת לימוד שהיא לא כוללת, נגיד, כתבי הארי או כתבי קבלה בשפת הקבלה.
כן.
אבל יש שם גם חברים שלומדים יחד, אותם ספרי קודש, רק הם לא בשפת הקבלה.
זה לא חשוב. זה לא חשוב. נגיד עכשיו, אנחנו לומדים שפת הקבלה. נגיד, בואו אנחנו נחליף כל הספרים, נלמד ממחר משניות ושולחן ארוך. ופרשת השבוע, ככה, משהו. אני זוכר שהלכתי לישיבה, הייתי חצי שנה בכפר חב"ד. למדתי שם בישיבה. זהו, זה היה בשנת 75 או 76. זהו. רציתי להרגיש מה זה ללמוד בישיבה. קיבלתי מלגה לחצי שנה, עזבתי את העבודה שלי, נתנו לי חופש, הלכתי לשם ללמוד. אז למדנו. משניות, תלמוד, שולחן ערוך, כל מיני כאלה דברים. פרשת שבוע. אז נגיד, אנחנו... מחליפים הספרים שלנו לספרים האלו. מה הבעיה? אם אתה יכול בספרים ההם להישאר לפחות באותה כוונה כמו שעכשיו אתה נמצא בספרי קבלה, אתה תצליח. אתה תצליח יותר מה שכאן. כי אז אתה תצטרך להחזיק את הכוונה שלך על פני זה שאתה תלמד פשט. אתה מבין? זאת אומרת, כאן יש לך, נגיד, כוונה הנכונה 20% מ-100%. 20%. לכן אתה כבר יושב יותר מ-5 שנים ולא כל כך מתקדם. כן? לא הגעת ללשמה. זהו. אז אם אתה באותה כוונה של 20%, תתחיל ללמוד באותם הספרים של תורה שנסתרת, כאילו, כן? של משנה וגמרה ושולחן ערוך, ששם הכל נסתר. שם מדובר על משהו כאילו על העולם הזה. אז אתה תצליח, כי אתה תצטרך להשקיע יותר. כדי להישאר בכוונה על מנת להשפיע לבורא, כדי להגיע לזה, כדי להיות מחובר עם החברים, כי שם זה בכלל לא מדובר על זה. כאן זה אתה כל הזמן לומד על על המעשים האמיתיים שאתה צריך לבצע. שם זה לא. שם זה אתה תלמד כאילו על העולם הזה. לכן תצטרך להשקיע יותר בכוונה, ואם תשקיע יותר בכוונה, יכול להיות שתצליח יותר. אבל הוא אומר הפוך. הוא אומר שאנחנו לא מסוגלים להישאר שם בכוונה הרצויה. ולכן אנחנו עוברים ללימוד בשפת הקבלה.
אבל זה לא תנאי מספיק, שאני לומד מספר תעס, או כדי להגיע לכוונה, כי עובדה שהוא נותן ביקורת על אותם מקובלים בירושלים, שלמרות שעסקו בכתבי אולי הארי וכן הלאה, לא הגיעו למה שצריך להגיע.
לא, לא היה להם. אני אמרתי על זה מתחילת הדיבור עכשיו, שישנה הגדרה מדויקת מה זה נקרא להגיע ללשמה. קודם כל שזה חובה להגיע ללשמה, שזה על מנת להשפיע, ואלף, ובית זה על ידי התורה, שבראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי באו שבא מוצרו למוטף. המקובלים ירושלמים לא שמים את זה כמטרה, להגיע ללשמה. הם אומרים, גם ארי לא הגיע לכלום. אלה בא אליהו, סיפר לו. אין כאן עניין של ההשגה. לומדים וזהו. ואני הייתי אצל כזה מקובל, בירושלים. שכך, אנחנו לומדים. כמה שנבין, נבין, כמה שלא, לא. אבל תסביר לי כך קצת, כמה שקצת פה ושם. כן, לומדים שיש דבר כזה. למדתי ככה. כן, אחרי.
לגבי הספירה הזאת של 5 שנים או 3 שנים, זה נראה מאוד, מאוד מעורפל, כי אף אחד הרי לא יכול באמת לדעת מתי התחיל הסטופר. כאילו, זה לא ריאלי בכלל לחשוב.
נו, פחות או יותר. זה לא, לא דורשים מאדם שום דבר בצורה מדויקת. נותנים לאדם אפשרות להסתדר. כן?
ולצד זה, אם הוא הגיע לחוכמת הקבלה, אז אין לו לאן להתקדם. הוא צריך פשוט להשקיע יותר בזה.
נכון.
אז מה, בעצם, נשאלת השאלה, כאילו, אז למה בכלל להזכיר את עניין הזמן? זאת אומרת, קשה מאוד למדוד, ואתה גם ככה צריך להישאר. אז למה 5 שנים?
שיש לך בעיה, שאתה לא משקיע. אתה יכול להיות לומד, ואתה חושב בסדר שיעברו 3 שנים או 5 שנים, וזה עניין של הצטברות רגיעה, ואחרי 5 שנים בטח שאני אקבל את הלשמה. ומגיעים של 5 שנים, והוא רואה שלא. קודם כל הוא לא מגיע להשגה, שנית כל הוא רואה מה זה לשמה, שאני רוצה להיות בהשפעה, שאני רק את זה רוצה. זאת אומרת שאני מתעלה מעל הרצון לקבל שלי, מעל האגו שלי. שכמה שמגיעים עליי כל מיני בעיות, איסורים, צרות, לחצים, אני דווקא שמח שאני יכול להתעלות מעליהם. אבל אני לא שמח כשהם מגיעים. שאני לא מרגיש מזה שיש לי איסורי אהבה. אין איסורי אהבה. יש לי איסורים ממה שיש לי בחיים שלי. איסורי אהבה זה נקרא שאין בהם ביטול תורה. שאני משתוקק, שאני אוהב, שאני נהנה מהם. אדם בודק ורואה שלא. סימן שלא נותן, כמו שהוא אומר, שלא נתנו ליבם ודעתם לזכות למאור המחזיר למוטף. המביא אמונה ללב האדם. בסדר? כן, קוקה.
הוא כותב ש... לשום הצטיינות המוקדמת, אלא רק סגולת יראת השם וקיום המצוות בלבד, זוכים לכל חוכמת התורה.
כן.
אז מה זאת אומרת שכאילו, מה זאת הסגולה הזאת, יראת השם?
יראת השם זה נקרא שאני קודם כל תולה את עצמי בבורא. ב100%. אלה שאני מרגיש שאני תלוי בו להצליח בעולם הזה, אבל בו ב100%, זה נקרא דומם דקדושה. שיחיו בניי, פחד מגיהנום, ואחר כך האם אני יכול לעשות לו נחת רוח. אני רוצה להגיע למצב כזה, להשתוות, להידבק, לעשות נחת רוח. האם מסוגל? זה הפחד, זאת העירה. ואז כשאני מגיע לכזאת עירה, זה ודאי על ידי הגיעה ומאור מחזיר למוטב שמשפיע עליי, ואז בצורה כזאת אני מתקדם. וב... בהתאם לזה, אז אני מגיע ללשמה, על ידי עירה, על ידי קיום תורה ומצוות, זאת אומרת שאני מגלה כל פעם רצונות שלי שהם לא נמצאים, לא מכוונים לבורא, לא מכוונים לבורא, ואז אני על ידי מאור מחזיר למוטף רוצה כן לכוון אותם לבורא. מה זה לכוון אותם לבורא? שלא אני מעוניין ברצונות האלה, שהם היו, שאני ארגיע בהם את עצמי, שאני אמלא בהם את עצמי וכן הלאה, אלא אני רוצה על ידם להשפיע נחת רוח לבורא, זאת אומרת שאני מתעלה מעליהם ודווקא מעוניין לכוון את עצמי אליו. זו העבודה שלנו. וכשמגיעים במיוחד כל מיני איסורים, ספקות, בעיות, חשדות, חרדות, זה מצוין, זה דווקא, כאן זה המקום. האם אתה יכול להתעלות מעליהם ולכוון את עצמך לבורא? זהו. כאן זה בדיוק העבודה. כלפי אין עוד מלבדו, וטוב ומטיב, והוא שולח, ואני נמצא עמו בקשר וכן הלאה. וכאן צריכים גם כן להשתדל שלא הבעיות וחסרונות יעירו אותך, אלה שאתה תעביר אותם להחישנה, שאתה שמתעלה מעל הבעיות האלה, אל תירגע. אתה צריך כבר להתקלל עם החסרונות של האחרים, ולהתחיל מעליהם לעלות. ואז בזה אתה כבר מתחיל בפועל לבנות לשמה. כן.
מה קורה עם הרצון בכל התהליך ההתעלות הזה? מתעסקים בו, משנים אותו, את הרצון לקבל. אתה נוגע בו בכלל? או שאתה רק מתעסק בלהתעלות ויראת השם וזהו?
כן, רק בזה. רק בזה. כל העבודה שלנו, עד שאנחנו רוכשים לשמה המלא, השלם, אנחנו לא מתעסקים ברצון לקבל בעצמו, אנחנו רק מתעלים מעליו. אין לנו בו שום עסק. זה דרגת הבינה שאנחנו בונים.
אז במה ההתעלות? כי אם יש בעיות ברצון לקבל,
כן.
אז במה אתה מתעלה?
אתה מתעלה בזה שאתה לא נמצא בתוך הרצון לקבל, אלא מעליו אתה מתחבר עם הבורא. ששולח לך כל הצרות ובעיות האלה, שאין עוד מלבדו, שהוא שולח. עכשיו, על ידי זה שאתה רוצה להתחבר אליו, אתה עכשיו רוצה לקבוע שהוא טוב ומטיב, שזה לא בעיות, שזה אהבה, כדי שאתה תהיה דבוק אליו, אז הוא מעורר בך כך, אותך בצורה כזאת, ואתה רוצה להידבק אליו, ואז... אז אתה צריך להידבק עליו, וכל הבעיות וצרות האלו שעזרו לך להידבק לבורא, אתה צריך להפוך אותם דווקא למשהו נעים מאוד, כי הם הביאו אותך לדבקות. אז הוא טוב ומטיב? כן, טוב ומטיב. עכשיו אתה קובע. כן?
אבל אותו קשר הזה עם הבורא, באיזה רובד הוא מתקיים?
אני לא יודע מה זה, באיזה רובד. מעל הצרות.
מה זה מעל הצרות? יש צרות. מה זה מעל הצרות?
מעל הצרות זה נקרא שאני מקבל אותם, שהם באות ממש מהבורא, כדי שאני אדבק אליו, ואני אבין שהצרות האלה זה רק התמריץ כדי להביא אותי לדבקות בו.
דבקות בבורא, כן. זה קורה, הפעולה הזאת, מה היא?
שאני בורח. היא מציסת מהחרקים איזה קרן של שלווה, של הנחת, ואני רץ לשם.
זה מחשבה, מה זה? זה כוונה, מה זה נקרא דבקות בבורא? מעל
שאני,
הבעיה.
שאני רוצה להידבק לאותו הרעיון שאין עוד מלבדו טוב ומטיף. ולא שיש עוד כל מיני מקורות של הצרות ובעיות שלי, אלא רק הבורא. ובזה אני מבטל את כל העולם הזה. נו.
אבל מה אתה עושה במקביל עם זה שהעולם הזה הוא לא נעלם, הוא עדיין כאילו תקוע לך בפנים?
זה תלוי כמה אתה משייך לחשיבות.
אז איך זה משתנה? חשיבות?
אם אני לא משייך לחשיבות, כאילו הוא לא קיים. איזה מין חשיבות יש לו? נפעל. מכוח עליון אחד. ואז אני רואה בכל העולם הזה רק דומם צומח חי מדבר, מה זה? ארבע דרגות הרצון לקבל, שהבורא מעורר אותם. וזה הכל. לא שאני מזלזל בדברים האלה, כי הם האמצעים בינתיים כלפיי, שאני אדבק בבורא. כן, חנוך.
מה ההבדל בין הגישה הזאת לגישה החסידית?
אני לא יכול להגיד מה זה גישה חסידית, כי חסידות זה היא מאוד רחבה. גם לא רק חסידות, גם ליטאיות. ליטאית, גם כן, גישה ליטאית, גם כן. כל הגישות האלו הן באות מחוכמת הקבלה. אבל חסידים, מאיפה זה בא? מחסד, מהשפעה, שצריכים לזה להגיע, שבעל שם טוב כך קרא לזה, במקום להגיד חוכמת הקבלה, אמר חסידות. וכל השיטה שלו, הוא גם כן לימד חמישה עולמות וספירות ופרצופים, הכל. כן, בחסידות לומדים כל הדברים האלה. לא מפחדים מהמילים האלה. כן? אבל תלוי איזה דרגת חסידות. יש דרגת החסידים, כמו שאנחנו למדנו על קוצק, על ברסלב, בלץ וגור ומה שאתה רוצה, אומן, זה כל החסידויות האלו הם היו מקומות של שהיו לומדים חוכמת הקבלה בצורה אמיתית. ולאחר כך נעשתה ירידת הדורות. ואז בירידת הדורות יש לך דרגות עד היום. שהיום לצערנו זה רק בצורה חיצונית. נשאר רק לבוש וכמה מנהגים. אבל לימוד כמעט ואין. לימוד של הספרים ספרי חסידות אמיתיים. קוראים אותם, אבל לא בקיצור, כבר לא לומדים איך להגיע ללשמה. אין דבר כזה כבר מזמן. כבר כמעט 150 או 200 שנה. כן.
אני אנסה לדייק שנייה בשאלה. מה ההבדל בין הגישה של תלמיד קבלה שמנסה מעל הרע שהוא מגלה להצדיק את הבורא ולהידבק בבורא, לבין אותו חסיד שבא ואומר, ברוך השם הכל טוב, הכל מהשם, אין ייאוש בעולם, הכל מצוין.
הייתי אומר שבדרך כלל זה מה שנמצא בחסידות היום. שוב אני אומר, זה אי אפשר להגיד כך, לכלול את הכל. זה לא נכון. אבל בדרך כלל זה שהכל לטובה, וטוב ומיטיב, ואנחנו צריכים להתקלל בזה, וללמוד, ולקיים כל המנהגים שלנו, וכך להתקיים. זה הפך להיות לאיזו שיטה עממית. אמנם שבתוכה נמצאת חוכמת הקבלה, וגישה ברורה ונכונה לשמה ולגילוי הבורא לנברא. אבל זה בפנים, בתוך כל ענף שבחסידות. לבעל שם טוב היו 28 או כמה, לא זוכר, תלמידים מיוחדים כאלה. כל האדמו"רים האלה, כל החצרות האלו, הם באו ממנו. הוא רק לימד, הוא לא כתב שום דבר אפילו. כן?
אז מה ההבדל בעבודה? בעבודה של
התלמיד? בהתחלה בחסידות לא היה שום בעיה, זה הייתה קבלה, זה היה מימוש של חוכמת הקבלה, והייתה תקופה מבעל שם טוב ועד לפני נגיד 150 שנה, כן? שזה היו מקובלים, הרבה מקובלים, כל אחד, בכל כפר היה לך רב או כמה תלמידים שלו גם כן, שהיו בעלי השגה, הייתה תקופה כזאת.
אנחנו שאנחנו לומדים,
כן?
מה אנחנו עושים אחרת, חוץ מהנושא של שאנחנו קוראים לזה קיום מצוות מעשיות, מה אנחנו עושים אחרת בעבודה ובכוונה מהחסידים, או שאנחנו בעצם לא עושים אחרת?
יש הבדל גדול גם בהתנהגות חיצונה, זה ברור, וגם כן בלימוד עצמו, ברור, וגם כן בכוונת הלימוד, שזה הכי הבולט.
אני שואל על כוונת הלימוד.
כוונת הלימוד אין היום, לצערנו, הגדרה מה זה לשמה, שאדם לוקח ספר תורה ביד, חייב להגיע לזה, שהוא כאילו מתחייב. שזה חובת האדם, שזה מטרת החיים, להגיע ללשמה. אין דבר כזה. ושלשמה זה נקרא על מנת להשפיע, ומה זה נקרא הגדרה על מנת להשפיע? שאני התחלתי ללמוד ברחובות, אז אמרו לי, המורה בחדר אמר, אני נמצא בלשמה, למה? כי אני מלמד ילדים. זהו. השני אמר, אני כבר לומד כמה שנים, אז ודאי שאני לומד לשמה. אתה מבין, כל מיני כאלו הגדרות. הדבר הזה מתושטש לגמרי, וזה העיקר ביהדות, אלא בשביל מה נתנו תורה? כדי להגיע להשפעה. גם לאהבת לך כמוך. זה נקרא הכל לשמה. אבל יש דבר כזה? מפרשים שצריכים להגיע לאהבת הזולת? אמנם שמדברים על זה, לפעמים.
זאת אומרת שהשוני בכל הדברים האלה הוא שאנחנו מנסים לקחת את כל המציאות ולכוון אותה, איך זה מקדם אותי לאהבת הזולת. כן?
כן.
יופי. איפה הבורא נכנס במשוואה פה?
כי אתה לא יכול להגיע לאהבת הזולת בלי שאתה מצטייד בכוח הבורא, בכוח השפעה. מאיפה אתה לוקח כוח השפעה? מאיפה מגיע לך כוח האהבה? יש לך משהו מזה? כלום חוץ מאהבה עצמית, שהוא ברא, בראתי יצרה. אתה רוצה מעל זה לרכוש משהו אחר? מעל הטבע שלך, טבע שני, אהבת הזולת? זה רק ממנו אתה יכול לקבל.
שזה בעצם מתגלה לי במה שנמצא בין החברים.
כן. בין החברים שאתה עושה מאמצים ותרגילים, על ידי זה, על ידי זה אתה מרגיש שחסר לך כוח אהבה, כוח השפעה, ואז אתה יכול לפנות לבורא.
או, מה זה לפנות לבורא הזה? אם אני פונה לחברים, אם אני מנסה להתקלל איתם...
אתה לא יכול לקבל מהם חוץ מחיסרון.
אוקיי, קיבלתי חיסרון, ואז מה?
חיסרון למה?
מה זה הבורא הזה שאני פונה אליו?
כוח השפעה כללי.
אבל אני מרגיש אותו מבין החברים, אולי.
אם הוא מתגלה, הוא מתגלה בין החברים, כן.
אז אני פונה לחברים, אני לא פונה אליו.
על החברים אין. איך, למי אני פונה? מה יש לחברים? אין להם שום דבר. אין. פרוטה לנשמה, אין להם שום דבר. אני מהם יכול רק לקבל חיסרון להשפעה הדדית, לחיבור הדדי. לאהבה הדדית, אבל לא יהיה להם, ולי לא יהיה. אנחנו רק חיסרון יכולים לקבל אחד מהשני, ואז כשיהיה לנו חיסרון כזה הדדי, אנחנו מבקשים יחד מהבורא, מאותו כוח שקיים בטבע, שהוא כוח שמחזיק את הטבע, שהוא בעצמו נקרא טבע, האלוקים בגימטרייה הטבע, ואנחנו פונים עליו, שזה היסוד החיים שלנו, שזה הכוח היסוד של הטבע. מה זאת אומרת?
זאת אומרת שזה איזשהו חיסרון פנימי בתוך האדם, אותה בקשה ביחד.
כן.
זה איזשהו משהו שהוא נוצר בתוך האדם.
מתוך זה שאתה עובד עם החברים לאט לאט, מצטייר בך, מצטייר בך, נמצא בך, אתה מתחיל להרגיש שכן יש לך למי לפנות. אתה מתחיל לזהות אותו שיש בתוך הטבע כוח השפעה. הכוח הזה שמחזיק כל הטבע בצורה אינטגרלית, עגולה. הכוח שמחיה את כל פרטי הטבע. אתה מתחיל להרגיש שהוא נמצא. יש לך ממש בצורה מוחשית למי לפנות, למה לפנות. כאילו, אל תסתתר, אתה נמצא. תן לי אותו כוח.
אם אני מרגיש את הכוח הזה,
כן.
מרגישים אותו בינינו בסדנה ובניסיונות חיבור, אבל איכשהו אין את ההרגשה שאפשר לפנות אליו.
כי עדיין לא מספיק התקשרת עם החברים, כדי שהוא יתגלה לך במקצת, כזה, באיזה חוש, באיזה חוש נסתר. סמוי ככה. זה לא בגלוי, אבל יש לך משהו, אתה בטוח שהוא נמצא. עומד אחרי כותלנו.
ואז גם יש איזושהי פנייה אליו שנוצרת?
כן, כן, ומבפנים. אני מרגיש שיש לי למי לפנות. הוא קיים. הוא קיים, רק נסתר, קיים. ממש ככה, איפה אתה? אני מרגיש, רק לא יכול לתפוס אותו. הוא ממש כאוויר. נמצא. חוסר עבודה עם החברים. שתמורת זה אתה מקבל לאט לאט התקרבות שלו. אתה מתחיל להרגיש שיש כאן משהו. זה כמו ריח שאתה מרגיש, כמו שמשהו שאתה כאילו שומע. אתה לא שומע, אבל זה משהו שקיים. כאלה ויברציות שהן למעלה מהתחום השמיעה. איפה?
זה כל כך יפה לשמוע את הבירור הזה, מה שחנוך עושה. רק אתמול, ככה שנפגשנו, לפני שהתחלנו את הישיבת חברים, אז דיברנו כמה חברים.
אתמול עשו לי שאני יכולתי לראות. כך לא יכולתי לראות.
מה עשו לך?
תודה לאלכס. כן, יכולתי לראות את הישיבה.
אז באמת הגיע חבר עם חיסרון שאומר, דיברתי עם אשתי, איך אני פונה לבורא? היא אומרת לו, תפנה לחברים. לדבר איתם, והוא בא עם שאלה כזאת אלינו, ואמרנו, בואו נשב לסלנה ובואו נברר את זה. אז זאת אומרת, כל הבירור באמת, איך לפנות לכוח הזה, שאנחנו בעצם באותה סלנה הבאנו את זה, שאנחנו בעצם יוצרים את אותו כוח מעלינו. אנחנו אלה שבונים אותו.
יש כאן בעיה, זה שאני אומר שבורא לא קיים, הכוונה היא שבו הוא ראה אותה הבחנה, בחוכמת הקבלה יש מילה מאוד מרגיזה, בחינה, ובחינה כזאת ובבחינה כזאת ובבחינה כזאת, כל הזמן בחינה, בחינה, בחינה. כן? מה זאת אומרת? שבחינה זה נקרא שאתה מבחין, שאתה בונה את הכלי ושאתה משיג את הכלי הזה, אז מה שמתגלה בכלי זה נקרא בבחינה הזאת אתה מגלה. אז בורא זה בחינה מיוחדת שאנחנו מגלים בו אורה, כן? שזה לא שזה מחוץ לכלי שלי, אני לא יכול להגיד עליה כלום על הבחינה הזאת, אם היא קיימת או לא קיימת, אני מדבר רק ממעשיך יקרנוך, מה שנקרא. זהו. לכן, הבורא, מילת בורא לא קיים, דבר כזה, אם אני לא מגלה. זהו. אבל משיגים, אז מדברים.
אבל עצם הגילוי כביכול, המדרגות האלה שאתה אומר, הבחינה, זה אנחנו יוצרים על ידי...
על ידי כוח אמונה.
כוח אמונה.
לכן אתה יכול להגיד, אני לא מאמין. אדם ברחוב יגיד עליך, אתה לא מאמין? אתה אפיקורס? מי אתה? מה אתה? עם כיפה, עם זה ככה וככה זה. כי אצלנו הגדרת האמונה זה כוח השפעה. שלפי גודל השפעה, אני מגלה את הבורא.
אז בוא, אני רוצה...
אתה מבין, יש כאן בעיה בנקיות הלשון, עד כמה שעמך לא מדייק, כי לא נמצא בהבחנות הללו, כן? אלה הכל בדיבור, בלבד, ואצלנו מפני שזה במעשה, אז יש במעשה, אנחנו אומרים יש, אין במעשה, אין. אני מאמין, לא מאמין. למה? לא השגתי כוח אמונה, כמו שאנחנו לומדים כאן בתלמוד ספירות, שאנחנו עוד תורכים ותורכים ותורכים כדי להגיע לאמונה. אז יש לך אמונה עכשיו, אין? אתה לא מאמין? לא מאמין. אבל אני רוצה להאמין, אני רוצה להגיע לזה. אתה מאמין? זהו. אז יש בורא או אין? אין בורא. כי אתה מסתכל בכלים שלך, אין בורא, אין אמונה. אתה מאמין? זאת... אי אפשר להסביר את זה לאנשים. כן.
אז בוא תן לנו איזה טיפ, איך אני פונה, למשל חבר אומר, יש לי בעיה אישית עכשיו, איך אני פונה אליו שזה נכון, שאני פונה אליו באמת פנייה נכונה, איך אני עושה את זה? אני לא יודע. זאת אומרת, השאלה היא באמת...
אנחנו צריכים לעבוד עם החברים, ובין החברים, על ידי לימוד, לאט לאט, אנחנו מתרשמים מאיזשהו כוח הנסתר, והוא בונה בנו איזה נחוש, איזה הרגשה פנימית כזאת נסתרת, אבל דום במקצת שאתה כאילו נעשה בך איזה לא דמות בכלים שלך, אלא נו, איזה צורת הרגשה. היא מתחילה לעלות קצת יותר ויותר מהנסתר, לא שזה לגלוי, אלא נו, בכל זאת, כאילו אתה יכול להגיד שכן, אני מבין מה זה נקרא תכונת השפעה. בורא זה תכונת השפעה. מה זה נקרא תכונת השפעה? תכונת השפעה זה שאני מתעלה מעל כל הרצונות שלי, מכל הצרות שלי, כל המחשבות שלי, כל מה ש... והם כולם נופלים עליי, כולם יחד. ואני נמצא תחת הרמה כזאת שחורה, שטוב למותי מחיי, בטוח. בטוח. ואני יכול להיות למעלה מזה. מה זה למעלה מזה? אני נמצא תחת הרמה הזאת. אבל אני יחד עם זה מבין שזה בא מהבורא, כדי שאני יהיה בתוך הרמה, ככה, שאני יהיה בתוך הרמה הזאת, כן? נמצא כאן בפנים, מסכן, הגוף שלי, כן? אבל אני בעצמי, מעלה את עצמי, כאן, האני שלי. כן? אני נמצא כאן. זאת אומרת, כאן זה הרצון, כן? וכאן זה הכוונה. ואז אני בניתי בזה בדיוק אמונה למעלה מהדעת. כן? כאן זה דעתי, כן? ואני בעצמי כאן.
אבל אני עצמי הזה...
ואחרת אני לא יכול לבנות את עצמי. אחרת לא יכול, רק תבינו, שאם לא יהיה בנו, אם לא יהיה זה, כן? הערימה הזאת שאני נמצא קבור בה, אנחנו לא נוכל לבנות משהו מעליה. רק בתנאי הזה. כן.
אני הזה, הכוונה, זה כבר דעת הקבוצה, זה כבר משהו שכבר הקבוצה היא מושכת לשם. זאת אומרת, זה לא כבר הרצון שלי.
נכון, נכון, נכון. נכון מאוד, נכון מאוד. כאן זה הקבוצה, אני ועוד קבוצה, כן? ולימוד, ומורה, כן? הכל יחד. הכל יחד, כן.
אז בירורים מהסוג הזה זה טוב לעשות בסירייה, בקפוצה שלנו? בירורים מהסוג הזה?
ודאי. ולמה עוד אנחנו צריכים לעשות? ודאי ככה. ובמיוחד שבאים ההכבדת הלב, הצרות ובעיות, וזה צרות ובעיות מתוך הנשמה שלנו, אנחנו לא יכולים להימנע מהם. אלא מה יכול להיות שוב? דרך אחישנה היא בזאת שאנחנו מתחילים להתקשר אני ו- 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 וקבוצה. ככה. ואז, במקום חסרונות שהבורא מעורר בצורה כזאת מהשמיים, כן? איסורים, כן? זה לפי התוכנית, כן? אז אני, במקום זה, הולך לקבוצה, ומקבל מהקבוצה, אני מקבל אליי, מהקבוצה, כן? לא איסורים, אלא חסרונות. חסרונות לבורא, לדבקות, לחיבור, לעלייה וככל. על ידי קנאה, שנאה, אהבה, כבוד, על ידי כל מיני יחסים האלו, אגואיסטים בינינו. אבל יש בי, ואז אני יכול לקבל את זה מהם. אם אני מקבל את החסרונות האלו, והם, החסרונות האלה, אלו, הם יותר גדולים, יותר בקצב ממה שאני מקבל איסורים מהבורא, זה נקרא שאני מתקדם בדרך החישנה. אז אני מתקדם על ידי זה בדרך החישנה. אם אני לא יכול לקבל מהקבוצה תמריצים כאלו, כן? אז אני מתקבל, מהבורא איסורים על בדרך ביתו. זהו. ודאי שעל זה כדאי לדבר בקבוצות. גם כך וגם כך נגיע. אבל בשביל מה סתם לסבול ולהאריך את הזמן? קדימה.
עמוד 775, טור ב' עוד כף ג'. ולפיכך, מביא ראיה יפה מדברי הגמרא, מכאן לתלמיד, שלא ראה סימן יפה במשנתו 5 שנים, שוב אינו רואה. כי למה לא ראה סימן יפה במשנתו? ודאי אין זה, אלא משום חסרון כוונת הלב בלבד. ולא משום חיסרון כישרון אליה. כי חוכמת התורה אינה צריכה לשום כישרון. אלא, כמו שאומר במדרש הנעל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא. כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבו. אמנם ודאי שצריך זמן להרגיל את עצמו במאור שבתורה ומצוות, ואיני יודע כמה. ויכול אדם לצפות כן, בכל 70 שנותיו. לפיכך, מזהירה אותנו הברייתא, שאין לצפות יותר 5 שנים. ורבי יוסי אומר, רק 5 שנים. אשר די ומספיק לגמרי לזכות בחוכמת התורה. ואם לא ראה סימן יפה בשיעור זמן כזה,
זאת אומרת לא הגיע לשמה. זה נקרא סימן יפה.
לא ישתה עוד את עצמו בתקוות שווא ומפוחי כזב, אלא ידע שלא יראה עוד סימן יפה לעולם. ולכן יראה תכף למצוא לעצמו איזו תחבולה יפה שיצליח על ידה לבוא לשמה ולזכות בחוכמת התורה.
כי זו מטרת החיים. לזה נולדים ולזה חייבים להגיע.
והברייתא לא פירשה את התחבולה, אלא שמזהירה שלא ישב באותו המצב ויחכה עוד. וזהו שאומר הרב שהתחבולה המוצלחת יותר ובטוחה לו הוא העסק בחוכמת הקבלה. ויניח ידו מעסק חוכמת תורת הנגלה לגמרי, שהרי כבר בחן מזלו בא ולא הצליח.
אלא לגמרי אפשר לעשות נגש.
וייתן כל זמנו לחוכמת הקבלה הבטוחה להצלחתו מטעם המבואר לאל.
עכשיו תראו איזה עוול עושים כולם, שלא עוסקים בחוכמת הקבלה, שמשקיעים המון כוח וזמן וכל החיים. ואנשים ממש רוצים לממש את החיים שלהם, אבל לא מקבלים חינוך הנכון, ולכן מבזבזים חייכם וימותו ולא בחוכמה. בסדר? נו, אהרון, מה אתה רוצה?
אבל זה בדיוק מה שאני רציתי לשאול, מה זה טעות בקשר מוכניות? בורא עושה הכל, אז מה זה טעות?
אני לא יודע. הבורא עושה טעות, אני לא יודע. ככה לא שואלים. אנחנו מדברים על מה שקורה לנו, כי אני לא יודע כל הכוונות שלו וכל התוכניות שלו. אנחנו נמצאים בעולם הזה, יש כאלו ש... מוצאים את הדרך ללשמה, יש כאלו שלא מוצאים את הדרך ללשמה. אני מדבר מתוך המעשים שבעולם הזה, התוכניות הסמויות, למה בורא עשה כך, שיש אנשים שמלמדים אותם לא נכון, והם מסכנים ולא יכולים להגיע לזה, אני לא יודע. לא, אנחנו עכשיו לא מסוגלים להתחיל לדון בזה, אתם עדיין לא מבינים שום דבר במערכת הכללית. כן.
אבל אותו מקובלים שכותבים על אין עוד מבדו כל הזמן, הם פה כותבים שלשנים אתה עשית טעות.
נו.
למה כותבים ככה?
אתה שואל כך, איך אדם יכול לטעות אם הוא נמצא בתחת השגחת הבורא המלאה, השלמה? מפני שהבורא נותן לאדם לטעות. אתה לא תבין את זה בכל זאת, מה יש לך לשאול? אני מבין השאלות שלך, אבל אתה לא יכול להבין.
אוקיי, אבל למה הם כותבים, למה זה נקרא טעות, אבל למה זה לא נקרא בורא... עושה את זה לך, ועכשיו אתה...
כלפי אדם זה נקרא טעות, בורא מביא את האדם דרך טעויות ובעיות וכישלונות, וכאלו אתה רואה שזה החיים גרועים ממוות ומוות בעצמו, ותראה כל העולם מלא צרות והכל זה, מי עשה כל זה? הבורא, מצד אחד. מצד שני, מסולק מהם. איך יכול להיות שגם זה וגם זה קורה? אנחנו לא מבינים את זה. לכן, לצערי, אתה יכול להגיד שאני לא מבין כלום, בסדר. אבל אני לא מסוגל, אין לי כוח להסביר לך את זה. אין. כי חסרים לך עוד תאים בראש ועוד תאים בלב, גם במחשבה וגם ברצון, שאתה תוכל לקלוט את הדברים האלה בשלמות, שבשבילך גם, 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 גם חושך וגם אור יהיה אותו דבר. עוד אין. נו, מה אפשר לעשות? רק לחכות עד שזה יהיו כאלו אפשרויות בהרגשה ובמוח, בלב, בכוונה, שתוכל לראות את הדברים לא בצורה בדידה, אלא בצורה אינטגרלית. לא יכול עדיין, נו, מה לעשות?
אני חשבתי שזה, אני הבנתי שזה כל כך... אסור לחשוב שאתה עשית טעות במשהו, ופה הם כותבים...
זה לא חשוב, אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה ולדבר מה שאתה רוצה, לא אסור שום דבר. ישנם דברים שאנחנו צריכים בינתיים להתאפק, ולעבוד על זה שיבנו בתוכנו תאים חדשים, שבתאים האלו אנחנו נוכל גם כן להבין את הדברים. שביצחק יקרא לך זרע ותעלה אותו לעולה, שזה שני דברים הסותרים זה את זה. איך יכול להיות שהם לא סותרים שזה אותו דבר? אנחנו לא יודעים, כי אין בנו, אנחנו לא נמצאים באותם הצירים. אצלנו ציר הזמן ומרחק, שיש מבדיל בין הדברים. ברוחניות אין דברים כאלה.
What's the right way to critique yourself?
מה הדרך הנכונה לבקר את עצמך?
רק בכמה, באותו רמה שאנחנו נמצאים. אתה יכול לחשוב על דברים יותר גבוהים, אבל אתה צריך גם כן לדעת שאני חושב עליהם, אין לי בהם הבנה, אלה ככה קצת פה ושם להתבלבל. נו, זה לא מצווה, אבל... זאת אומרת, אדם צריך גם כן להרגיש איפה הגבול שלו, כי מה זאת אומרת הגבול? איפה הכלים שאני צריך אותם עכשיו לתקן? עכשיו דווקא. בזה אני צריך לעבוד.
Where is the line between critiquing yourself and also saying an old milvado? How do you
זה הכל כלפי הכלים ש... טוב, תתרגם.
איפה הגבול בין לבקר את עצמך ללהגיד אין עוד מלבדו?
זה הכל כלפי הכלים שאתה צריך לתקן עכשיו. נקודה. זהו. צביקה, יש לך רצון עוד לשאול משהו? אתה כבר התייאשת.
לא התייאשתי. התייאשתי ממה שכתוב פה, התייאשתי.
כן?
אמר הקדוש ברוך הוא לישראל חייכם, כל החוכמה וכל התורה דבר קל הוא.
נכון.
אתה יודע, כל מי שמתיירא אותי ועושה דבר תורה, כל החוכמה וכל התורה בליבי.
נכון. חוץ מהירה לא צריכים כלום.
כן, אני בתוך לישראל אני אומר לך קשה מאוד. אני לא יודע מה הוא כותב פה. לא ברור לי.
אז הוא אומר לך, חוץ מהירת השם לא צריכים שום דבר. כל אחד שמשיג הירת השם, כל הידיעה, כל העולם הרוחני, הכל מתלבש בו. על ידי עירה אנחנו מרחיבים את המוח שלנו ולב שלנו עד גבולות אינסוף, ולפי זה מרגישים ומבינים. רק העירה, לא צריכים שום דבר. כן?
לא אמרת שום דבר. נו. אגב, מה שאתה אומר לי פה בעצם, תחקור קטי בהשגה אחרי זה, לא איך הקל. זה מה שאתה אומר לי? קוקו, תשיג את העירה, תשיג את ההשגה, ואחרי אין לך קל בחיים. בינתיים מה קורה? 20-30 שנה? לא קשה?
קשה.
נו, אז למה הוא כותב שזה קל רק אחרי שנה?
כי אתה לא רוצה לקבל תוך 20 שנה האלה שום, שום הקלה. אתה רוצה? ש-20 שנה יעברו אליך יפה וטוב גם כן.
איך אני עושה את זה גם? קשה לי...
בבקשה. קודם כל, נגיד, בעוד 20 שנה אתה הופך להיות מקובל גדול. מאז אתה מבין שיש לך חיים, תעשה חיים. כן, זהו. תעוף עם מלאכים, הכל יהיה בסדר. טוב. בתוך 20 שנה האלו, אתה רוצה לעשות חיים גם כן? בבקשה. יש לך חברים, חברה, לימוד, סעודות, מה שאתה רוצה. מה הבעיה? תתחיל לעבוד בשמחה. אף אחד לא אומר לך שאתה צריך 20 שנה האלו להיות בצער. זה לא נכון. זה לא נכון, זה הכל תלוי איך אתם מקבלים את הדברים האלה. אם אתם תהיו יחד, כל דבר שיבוא, כל הצרות ובעיות ופרטיות, כלליות, אתם תקבלו את זה בשמחה. אני אומר לכם בשמחה, כי אתם תבינו שזה בא מעינות מלבדו, וזה כדי להטיף במגיע. ואנחנו עכשיו על ידי זה עוד לוקחים ממש את ה... את כל הצרות ובעיות האלה, ומעלים את עצמנו מעליהם, ודבוקים בו דווקא על פניהם. אז יש לנו עוד הזדמנות לעלות, ועוד הזדמנות. למה שזה לא, יהיה בשמחה? למה שזה לא יהיה בכיף? כן?
איך אתה מגדיר, אני צריך להבין, איך אתה מגדיר שמחה?
שמחה זה תוצאה ממעשים טובים. מעשים טובים זה השפעה. השפעה זה נקרא שאני מתעלה מעל הרצון שלי, אגואיסטי, שנמצא בפחד, בחרדה, בחוסר אונים, בכל מיני דברים, ואני מעליו רוצה לגרום נחת רוח למישהו, למי? למישהו שולח לי את הפחדים וחרדות וכל הדברים האלה. למה שלח? הוא שלח לא לי, למיכאל שרוצה להיות למעלה. הוא שלח את זה לרצון לקבל שלי, שאני עוד אתחה אותו למטה, ויהיה למעלה ממנו. אנחנו סיכמנו, גם דיברנו אתמול ושלשום, כנראה, אני לא זוכר. בשבת? כן, שאנחנו צריכים לבנות את עצמנו משתי קומות. כן.
צריך להביא זה, אותה שמחה שאני מרגיש אותה ביום-יום, בחיים החיצוניים, אני גם יכול להרגיש אותה שמחה פה, בפנים, או שזה שמחה בסוג אחר, מה שאתה מגדיר עכשיו.
אם אני מתעלם על האגו שלי, שאני מבין שרק בצורה כזאת אני יכול לפנות לבורא, אז כבר זה שמחה גדולה. כבר זה שמחה גדולה. תנסה לראות אותו שהוא נמצא מחוץ לך, שהוא שונא שנמצא בפנים, ולכן בו אתה מרגיש כל הרגשות בלתי נעימות בתוך האגו שלך, ועד כמה שאתה תדחה אותו פנים ככה, תתעלה מעליו, זהו, אתה רוכש בזה רוחניות. אי אפשר שיבנה בך רוחניות אם לא בצורה אחרת, אם דווקא בצורה כזאת. לכן כשמגיע רע והאגו מתחיל לצוק, כן, מהרע הזה, אז אתה צריך להיות שמח שאתה עכשיו יכול להתעלות מעליו. נתנו לך עכשיו הזדמנות לרכוש תכונת ההשפעה, תכונת האמונה, החיבור. הבורא מייקל עליך כל העבודה. אתה רוצה, אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת. בבקשה, תקבל את החסרונות האלו מהחברים, מהקבוצה. תתחיל להרגיש בהשפעתם שאין לך חיסרון, שאין לך רצון, שאין לך דחף לבורא, שאתה מפגר כלפיהם, וכו' וכו'. תתחיל. אם אתה יכול לקבל את זה מהם, אתה יכול לעלות על פני הקניינים כאלו. זאת אומרת, שאתה תרגיש רע מהשפעה מהחברים. אבל כלפי חברים אין לך דחף, ואתה מרגיש, אתה מזהה, אתה מריח מראש שאם אני אשתתף איתם אני ארגיש כמה הם יותר מוצלחים, לא כדאי לי. אתה ביטת הכרה מונע מעצמך להתקשר אליהם. אתה ככה מתקשר, אבל ככה בצד עובר לידם, ככה לא להיכנס פנימה, כי זה מיד הביא לי כאב. ולכן אנחנו מתקדמים למרות זאת בדרך ביתו. לא כמו שכל העולם, אבל בכל זאת ביתו. מפני שאף אחד לא רוצה בכוח להיכנס לתוך קבוצה ולקבל על עצמו השפעת הסביבה. כן, הקוק.
מה זה אומר להיכנס לתוך הקבוצה ולקבל השפעת הסביבה?
אני אמרתי לך את זה אחרי שאתה הרמת יד. מה רצית לפני זה? שהרמת את היד.
כן, אבל אני יכול לשאול מה שרציתי לפני זה. זה לגבי הטקסט.
לקבל לעצמו השפעת הסביבה, זה נקרא שאני מתחיל להרגיש שלפי השפעתם עליי, שאני ממש מפגר. לא מצליח, אני לא יכול לעזור להם, אני לא יכול לאהוב אותם, אני לא יכול, ואני חייב, כמו שהם אוהבים את כל אחד את השני, וקשורים זה לזה, ולי אין כלום לזה.
אבל מה זה אומר להיכנס לתוכם בכוח? אך, מה שקורה פה זה לא נקרא השפעת הסביבה, מה שאנחנו בונים?
כן, אבל עדיין לפי תוצאות לא כל כך.
אז מה, איפה הפספוס?
לא יודע. אני כבר אמרתי כמה פעמים. פספוס שמפחדים לגלות את הלב כדי לא ייפגע. כן.
שהוא כותב פה שלא רואים סימן יפה כי בגלל שחסר משום חיסרון כוונת הלב בלבד.
כן.
מה זה החיסרון כוונת הלב הזה שחסרה?
שאני חייב להגיע להשפעה, לאמונה, ללשמה, לאהבה, תגיד מה שאתה, אלף מילים יש לזה.
עכשיו, אחר כך הוא ממשיך והוא כותב שאם לא הגעת לסימן יפה, אז לך תמצא לעצמך תחבולה.
תחבולה ידועה, ללמוד חומת הקבלה, אבל אני אומר לך, אפילו לימוד, זה חייב להיות בקבוצה, זה חייב להיות, אתה יודע, זה חייב להיות לפי אותם כללים שהרבש כותב.
אז אותם כללים שרבש כותב, איפה עוד לקיים אותם? כאילו, אנחנו מקיימים אותם בינינו בכל רגע שאפשר. עד כמה שהמאור פעל על כל אחד ושינה אותו, אז הוא מקיים את התנאים. אז מה?
דרך הכישנה נקרא שלא, שחיסרון בא לא מהבורא, אלה מיחס של החברים על האדם. איזה חיסרון אני אתמול קיבלתי מהחברה? תגיד לי. תגיד, אתמול מגיע אליי חיסרון מכל מיני מקורות מבחוץ. ההוא כלל אותי, ההוא צעק אותי, שם מישהו אמר לי יפה טוב, מישהו אמר עליי רע, קיבלתי כל מיני כאלה התרשמויות. על ידי זה רצון לקבל שלי הוא עבר כל מיני הבחנות. מהסביבה אני לא קיבלתי. לא יודע מה היה אתמול עם הסביבה. הייתה ישיבת חברים. בישיבת חברים קצת ככה הרגשתי, כן, אנחנו חברה, דווקא זה מגיע רגוע לנו הכל, אנחנו מתקדמים, אני בא לישיבת חברים, אני מקבל כאן רוגע, אני מקבל כאן ביטחון, נכון? זה מה שרציתי לקבל? רוגע? לא. ביטחון? תלוי איזה. ביטחון שהאגו שלי נמצא במצב טוב, או ביטחון בזה שאני יכול להצליח על ידי זה שאני מתקשר לבורא. מה הביטחון שהשגתי בחברה? מה הרוגע שהשגתי בחברה? רוגע בזה שאין עוד מלבדו, אבל מלא 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 צער שאני לא מתקשר ולא דורש. מה קיבלתי מהחברה? אני לא יודע. האם קיבלתי משהו? כן?
אז מה עשיתי לא נכון? שלקחתי מהחברה דווקא חיסרון של רוגע, של ביטחון, ולא לקחתי מהחיסרון
של... אתה לקחת מהחברה חיסרונות שהם רק מפתים את הרצון לקבל שלך, שהוא מרגיש טוב יפה, וכדאי לו לבוא לישיבת חברים. כי שם הוא נרגע. או שאתה בא מפני שלא ידברו עליך, שאיך אתה לא מגיע. באמת היית נשאר בבית. כן? אבל מה יגידו? אז אתה בא. או שלא. ודאי שאני לא רוצה לשבת בבית, אני רוצה לבוא. אבל כשאתה בא, מה אתה רוצה לקבל? ביטחון, חיזוק, חום, כדי להרגיע את עצמך? או כדי להרגיז את היצר הרע שלך דווקא, ולהיות למעלה ממנו. כאן בירורים פתימיים של האדם. כן.
נו, אז איך משנים את היחס לחברה, להסתכל עליה בתור, שאני מוציא ממנה את הדבר הנכון, כי אני מוציא ממנה דבר לא נכון, אני מוציא ממנה פלסטר. את הפלסטר היומי שלי,
זה מה שאני מוציא. תחשבו יחד. תחשבו יחד, אני לא יכול ללעוץ כל הדברים האלה. אלה יחד, אם אתם תשבו ותדונו על זה, אתם תראו מה קורה. וגם כן אתם תגלו לא מה שאני עכשיו אומר לכם, אלה מה שאתם צריכים, אתם צריכים, ובזמן הנוכחי. ואני אולי מתקדם לכמה חודשים קדימה. תרמיז, לא כדאי. אני לא יכול את זה לדבר. לי אסור על זה לדבר. זה חייב להתגלות ביניכם. לא. יש אם אתם לא מגלים את זה לבד, זה לא שווה. זה לרדכם. כן, ולד.
מה הסימן ששתי נקודות שבלב, שתי חברים הצליחו להתנגש באהבה, להיכנס אחד בשני? מה הסימן? איך הם ירגישו את זה? שזה יצליח?
הם הרגישו שכל אחד רוצה לחיות בתוך השני ורק לשמש לשני, ושאין לו כלים אלא רק לעזור ולמלות את השני, ושהוא עושה כך, מתוך זה מתפתח לו גם כן חיסרון בלהתייחס כך לכולם. טוב, אנחנו איפה? התחלנו? תתחיל.
עמוד 776, עוד כף ד' טור א'. וזה פשוט מאוד שאין כאן שום מדובר מלימוד התורה הנגלית בכל מה שמוכח לידע הלכה למעשה. כי לא עם הארץ חסיד, ושגגה תלמוד עולה זדון, וחוטא אחד יעביד טובה הרבה. על כן, מחויב בהכרח לחזור עליהם עד כמה שיספיק לו, שלא ייקשה למעשה. אלא, כל המדובר כאן הוא רק בעיון בחוכמת התורה הנגלית, לכוון ולתרץ הקושיות הנופלות בפשטי ההלכות, כמו שמסיק שם הרחו בעצמו. דהיינו, חלק הלימוד שבתורה שאינה באה לכלל מעשה, ולא כלל בהלכות למעשה. אכן, אפשר להקל בזה, ללמוד מהקיצורים ולא מהמקורות, וגם זה צריך עיון גדול. כי אינו דומה יודע ההלכה מהמקור, ליודע אותה מסקירה אחת ובאיזה קיצור. וכדי שלא לטעות בזה, הביא הרחו ז"ל, תכף בתחילת דבריו, שאין הנשמה מתקשרת בגוף, אלא ביותו שלם. מתוקן במצוות התורה, בתרי"ג מצוות.
נו, זה אנחנו נצטרך לבדוק מה בדיוק הנושא עצמו. אבל דבר רציני. כן. מתי אנחנו מגיעים לקיום התרי"ג מצוות במעשה? טוב, שאלות לפני זה. זה עדיין אנחנו נצטרך להמשיך. נו, בסדר. נותנו לו מהר. לרחמים, נו.
רב, אני חי מחוץ לרצון שלי, בתוך הרצון של החברים, יחד עם הרצון של הבורא. איך אני יכול להעביר הרגשה הנפלאה הזאת של ישראל הורית הקודש, קדוש ברוך הוא, חד הוא, לחברים נפלאים האלה, שכל אחד מהם מקובל ענק, עם מורה שהוא איש האלוהים, כי מלמד אותנו דרכי השם.
אז מה השאלה? מעבירים את הרגשה?
השאלה היא, איך אני יכול להעביר הרגשה נפלאה הזאת, של ישראל אורייתא קדוש ברוך הוא חד הוא לחברים הנפלאים האלה כולל הרב?
אתה יכול להעביר רק בלי מילים, בלי מילים, לא לבלבל אותם, כמה שפחות מדברים על זה. זהו, מדברים רק לפי מה שכתוב, שרוצים משהו להבין ככה, ובטקסט שהוא לא בדיוק קשור לנו גם כן, כמו תלמוד עשר הספירות, משהו כזה. לא לרוץ לגלות את המצפוני ליבו שלנו. כן.
גיאורגי מפרג שואל, אז מה התהליך של ההתקללות בחיסרון של חבר? איך עושים את זה?
זה נעשה מעצמו, איך אפשר להגיד מה זה תהליך? תהליך שאדם רוצה לפרוץ לתוך הקבוצה, להתקלל בהם, לעשות משהו ש... כמה שאפשר. כן.
אני אנסה להמשיך את מה שהוא שואל, זה אני בעצם צריך לבחור עם מה אני מתקלל, ממה שאני רואה בסביבה? או שאני פשוט מונח בידיים שלהם כמו, לא יודע, כמו איזה תינוק, ומה שיש שם, יש שם.
אדם צריך לבדוק ולראות שאחרי המאמץ שלו להתקלל בקבוצה, הוא תלוי בקבוצה לגמרי. להתקללות בקבוצה תלויה בו, השפעת הסביבה עליו, זה כבר... עד כמה שהוא נכנס בהם, עד כמה שהוא מתחנן כלפיהם, עד כמה שהוא מפרגן להם, בזה תלוי כמה שיקבל מהם. טוב, אני רואה ש...
רב, למה אין לנו סדנה בהקדמה לטס?
אתה צודק, שף. יופי, כן. עכשיו, סדר גמור, סדנה. למה אנחנו צריכים 3 או 5 שנים כדי לבדוק את עצמנו, האם אנחנו מגיעים לשמה או לא? שאלה הראשונה. בבקשה.
אנחנו, הזמן מבחינתנו, זה זמן שאנחנו רק צריכים להרבות ביגיעה ובחיבור. והזמן הזה, לפיו, אנחנו יכולים לבדוק כמה כל פעם יכולים להתקדם.
למה צריך 3 עד 5 שנים? כדי לבדוק את עצמנו, אם מגיעים לשמה או לא. טוב, צריך להבין, 3 עד 5 שנים האלה זה מרגע שהאדם משקיע את כל כולו בדבר הזה.
שלוש עד חמש שנים זה יכול להיות גם 5 שניות. זה הבדיקה היא עד כמה אנחנו ממקדים את עצמנו בצורה איכותית למטרה, למשוך את המאור המחזיר למוטב עם המקורות הנכונים, ורוצים להגיע באמת ללשמה, זאת אומרת, לתכונת ההשפעה, ולא לשום מטרה אחרת, קרובה או גם כמטרה יפה וטובה, אלא רק לזה.
זה סוג של מידה שנגלה אותך כשנגיע לרוחניות, נגלה אולי למה זה באמת 3 או 5, אבל כרגע בשבילנו זה מידה שאנחנו צריכים לשאוף אליה. זה כאילו לכוון למקסימום בגדול, לא צריך להיות יותר מדי... חכמים. צריך להשקיע כל רגע כדי שהשעון הזה ידפוק ושלא נבזבז את הזמן שלנו והחיים שלנו על כל מיני שקרים.
אנחנו לא באמת יודעים מתי אנחנו עובדים, מתי לא. נדמה לנו שאנחנו עובדים ואנחנו לא עובדים ואנחנו כן עובדים ואנחנו לא מרגישים שאנחנו עובדים. נראה לי אשליה לחשב את זה לפי הזמן. זה ממש נראה לי... לשקר את עצמך.
אני דווקא מרגיש שהזמן הזה הוא די מדויק, ופשוט לוקח קצת זמן לרכוש הרגלים, צריך השכלה שכלית, רגש צריך להתפתח. זה פרק זמן שלוקח לבן אדם לקהל את עצמו לפי מה שמורה והדרך מכתיבים לו.
כן, צריך להשקיע זמן קודם כל, כמו בכל דבר בחיים. אבל אני חושב שהנקודה היותר חשובה זה שאנחנו חייבים לבדוק. כי יש פה, יכולה להיות פה איזו אשליה שאדם נמצא במקום הנכון והכל בסדר והוא לומד והוא מתקדם והוא נמצא בחברה טובה. אבל תכלס, אם לא עושה בדיקה, אז יכול להיות שבכלל
בכלל לא נמצא.
כן, צריכים להיזהר מהזמן הזה, 3-5 שנים, שלא ניתקע לדבר הזה. כל רגע אנחנו צריכים להשקיע ביגיעה ובכוונה הנכונה, כדי למשוך את המאור המחזר למוטב.
יש כנראה איזושהי שעה שכל אחד צריך להגיע אליה, כל אחד, השעה שלו. וצריך להיות איזשהו מדד לזה, כדי שלא יעברו כל החיים ותשאל אוקיי איפה זה. צריך להיות איזשהו זמן קצוב, שאם אתה השקעת את כולך ולא הגעת, שאתה תדע, כנראה שאתה עושה משהו לא נכון.
למה יש עדיפות ללמוד חומת הקבלה על פני כל היתר? הביטויים, איך להגיד, שחומת התורה מתבטא בהם. פשט רמז דרוש. סוד, רמה דווקא בוחרים בשפת הקבלה במקום שפת התנך או שפת ההלכות או שפת האגדה. בבקשה.
את זה קבעו לנו המקובלים שחיברו את כל הספרים אלה ואת אלה ואת אלה, שעכשיו עם הרצון שמתעורר עכשיו אצלנו, מה שיכול הכי הרבה להשפיע עליו זה דווקא הספרים שכתובים בשפת הקבלה.
כי שפת הקבלה, כי הספרים האלה זה בעצם כאילו ממש מגלים לנו את השיטה, כאילו ממש מגלים לנו איך ללכת, כמו ספר הוראות. ושאר הכתבים, אני חושב שהם גם כאילו בעצם הגיעו, מקובלים כתבו אותם, אבל לא בצורה כזאת שאנחנו ממש יכולים איך להשתמש בהם.
אנחנו הבעייתיים, אנחנו צריכים משהו מאוד מסוים. אנחנו דור שחוכמת הקבלה זה הדבר שהכי פחות יבלבל אותנו, למרות שזה גם לא כזה ברור לנו, אבל לפחות אנחנו לא מתבלבלים שאנחנו מבינים משהו. אנחנו באיזה הכרה שאנחנו לא יודעים כלום. זה כבר נקודת התחלה טובה. כל שאר הכתבים אנחנו נופלים מאוד מהר כאילו אשליה, שאנחנו מבינים משהו, ואז כוונה בכלל נעלמת.
כן, זה בשביל שלא תהיה לנו אותה רגיעה, שגם אלכס הזכיר אותה בסבב הקודם, שלא נחיה באיזה אשליה, שאנחנו מבינים משהו, שאנחנו קולטים משהו, שאנחנו בסדר. חוכמת הקבלה לא נותנת לך, לא נותנת לך להירגע. תמיד יש לך עוד ככה הרגשה שאתה צריך עוד, יש לך עוד כל כך הרבה מה ללמוד.
השפה היא מאוד פשוטה, היא ברורה לכל בן אדם, והוא יודע איך לכוון את הרצון שלו, מה לעשות עם עצמו כשהוא לומד תורה.
מהו סימן יפה שאנחנו צריכים לדרוש מלימוד התורה?
סימון אחד, שאנחנו מתחילים לדרוש המאור המחזיר למוטב, ומרגישים שזה הדבר היחיד שיכול, הדבר האמיתי, הנכון, היחיד שאנחנו יכולים לעשות, ובשבילו אנחנו לומדים, וזה נקרא ללמוד חוכמת הקבלה, לדרוש המאור המחזיר למוטב.
האם בזמן לימוד התורה אני רוצה להתחבר לחברים ולהתחבר לקבוצה, ואני מבין שיחד איתם באמת הפעולה היחידה זה למשוך את המאור, כי זה הדבר היחידי שיכול לתקן אותנו.
כתוב תלמיד שלא רואה סימן יפה, לא יראה יותר. מה זה סימן יפה?
או שסימן יפה זה לשמה, או שזה הצורך על הדרך, כל הזמן הרגשה של יתר צורך בקשר עם הבורא דרך החברים.
אם במהלך ה סדה שלנו עכשיו בשולחן אני מגיע למחשבה, לרצון, להתקלל עם הלב של החברים, שזה מה שהכי חשוב לי. ועל זה אני מבקש את הכוח, את המאור. אז אם אני מגיע לזה, אז זה סימן יפה.
כן, סימן יפה זה מין השתוקקות במהלך הלימוד, להרגיש באמת את השדה הזה המשותף שאנחנו נמצאים בו כרגע. משהו שאפילו יוצא מהמקום הזה שאנחנו נמצאים, ממש, להרגיש את כל החברים. כאילו כל פעם שאתה בא ואתה לומד, פתאום אתה מתחיל, יש איזו השתוקקות, חיסרון, להרגיש את כל החברים שיש להם את הנטייה הזאת.
אולי זה נטייה באמת, נטיית הלב להשפעה, שבתוך הסביבה שאתה יוצר לעצמך או שאתה נכנס אליה, יש נטייה להשפעה ושזה גורם לך להתעוררות לכיוון הזה.
ולא אכפת לך מה יש לך ומה אין לך ומי אתה ומה אתה, אלא אתה רוצה להיות, אפילו לא אתה, אתה מעריך את זה מעל לכל דבר. את הקבוצה, את הדרך, את כל מה שיש. אתה רוצה אולי במקצת ככה להיות איזה זבוב על הקיר בתוך העסק הזה.
סימן יפה זה שינויים שאתה עובר מדאגה עצמית לדאגה לזולת, שאתה בכל רגע, גם עכשיו שאנחנו מדברים, יכולים למדוד את זה, את היחס שיש לנו אחד כלפי השני.
חיסרון להשפעה.
אולי זה הטעם ההתחלתי הזה של הדבר הזה שנקרא לשמה, של ההשפעה, וזה גם שאני מתחיל להחשיב את הקבוצה ולעבוד עם החברים.
כן, יתר קשר עם החברה, וכל פעם שהאדם מקבל, יוצא בהתרוממות רוח גדולה יותר משנכנס איתה בקשר עם החברה.
סימן יפה זה לחבר יחד גם את המקורות שלנו, גם את הספרים שלנו, את החברים, הכל יחד, להרגיש שכולם יחד זה כלים, זה לבבות שרוצים ביחד להתחבר.
אנחנו עוברים לתא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.